שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק זין במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום נלמד כמעט שני דפים, נתחיל במשנה בצדיק ו' עמוד ב' ונלמד עד 8 שורות לפני סוף צדיק ח' עמוד א'. השיעור היום יהיה 19 דקות. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם 4 דפים של דיני תערובות. נתחיל במשנה. עולה מהמשנה שהיא מבדילה בין שני סוגים של תערובות. מה שני הסוגים? אם אני מבשל דבר אסור עם דבר מותר, אז בעצם קוראים פה שני דברים. דבר אחד זה עצם הערבוב בין שתי החתיכות, כלומר הערבוב של הממשות של שתי החתיכות. דבר שני, גם אם הייתי מצליח להתגבר לבעיה הראשונה, כלומר נניח שאני יכול לזהות את החתיכה האסורה, עדיין יש פה תערובת נוספת, וזה מעבר של טעם מאחד לשני. אז עוד פעם, סוג אחד זה תערובת של ממשות. סוג שני זה תערובת של טעם. עכשיו ביחס לסוג הראשון, עקרונית אמור להספיק רוב, למרות זאת המשנה אומרת שכל החתיכות אסורות, היום לא ניכנס לזה, לכן נשים את זה בצד. ביחס לסוג השני, כלומר לגבי הטעם, כאן אומרת המשנה שזה אוסר בנותן טעם, כלומר אם יש מספיק טעם של איסור בשביל שיהיה מורגש ביתר, אז זה אסור. אם אין מספיק טעם, כלומר הטעם שלו לא מורגש, אז זה מותר. זה הדין באופן כללי, שהכל תלוי בטעם. הדוגמות שהמשנה מביאה לזה זה שהוא מבשל את גיד הנשה בתוך הירך שלו, זה שאלה אם הבשר של הירך מותר. דוגמה שנייה זה שהוא מבשל גיד הנשה יחד עם גידים מותרים, ודוגמה שלישית זה חתיכות בשר אסורות עם חתיכות מותרות. עד כאן המשנה. כאמור היום לא נדבר על התערובת של הממשות, אלא רק על הטעם, ואת הדיון על זה בגמרא נחלק לשני נושאים, כך שלא נלך בדיוק לפי סדר הגמרא, אלא יותר לפי הנושאים שעכשיו נאמר. נושא אחד זה לברר מתי עובר טעם מאחד לשני, ואז ממילא יש לנו פה בעיה של תערובת. נושא שני זה איך בודקים האם הטעם מורגש או שלא, ואז יהיה מותר. אז אנחנו מתחילים בנושא הראשון, מתי יש מעבר של טעם. לגבי זה נראה שני דיונים די קצרים בגמרא. בדיון הראשון אומר שמואל שהמשנה מדברת על בישול, שבבישול יש מעבר של טעם. ממייל אומר שמואל זה דווקא בבישול, אבל בצליה ששם אין נוזלים, אז שם גם אין מעבר של טעם, ואם הוא צלה את הירך יחד עם הגיד הנשה שלו, אין בעיה לאכול את כל הירך עד שהוא מגיע לגיד ואז הוא לא יאכל. זה הדין של שמואל, ועל זה עכשיו נשאל שתי שאלות, שאלה אחת על שמואל ושאלה שנייה על השאלה שעוד רגע נביא. אז השאלה הראשונה היא קושייה על שמואל מרבונה, שרבונה אמר שאם צלו בשר עם החלב, אז זה כן נאסר, אז הנה אנחנו רואים שגם בצליה זה נאסר, אז איך שמואל אמר שבצליה זה מותר? עונה הגמרא שחלב זה שונה, הרי חלב הוא נוזלי ובאש הוא מפעפע, ממילא יש מעבר של טעם, אבל בצליה של בשר עם גיד הנשה אין שום מעבר של טעם ולכן הבשר מותר. זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה היא בכיוון ההפוך, כלומר קושייה על רבונה שהבאנו עכשיו, אמרנו הרגע שרבונה אומר שאם צלו בשר עם חלב זה כן אסור, על זה מקשים רבי יוחנן שהוא יתיר אפילו בצליית גדים חלב, נקרא את הניסוח שלו שהוא קולף ואוכל עד חלבו, כלומר שהבשר עצמו מותר. זאת הקושייה על רבונה, ועל זה עונה הגמרא שלוש תשובות. תשובה אחת זה שרבי יוחנן שיתיר דיבר על גדי כחוש, וממילא גם החלב שלו פחות נוזלי ולא מפעפע ולכן מותר. תשובה שנייה זה שרבי יוחנן שיתיר דיבר דווקא על חלב מסוים, וזה כשהוא צולה את הכליה עם החלב שעליה, שאז יש קרום שמפריד ביניהם וזה מונע מהטעם לעבור מאחד לשני ולכן זה מותר. תשובה השלישית של רבין בר עבדה זה שבאמת רבי יוחנן מעולם לא אמר את זה, הוא אמר משהו אחר לגמרי, לא לגבי צליה אלא לגבי בישול, עוד מעט נראה מה. בכל אופן זה לא קשה כי הוא לא דיבר על צליה בכלל. וזה הגענו בערך לאמצע עמוד א', סיימנו את הדיון הראשון בחלק הראשון של השיעור, אמרנו בינתיים שהטעם עובר דווקא בבישול ולא בצליה. עכשיו אנחנו נעשה דילוק קטן מאמצע עמוד א' ועד השורה החמישית בעמוד ב', ונראה שם את הדיון השני לגבי הנושא שלנו של מתי הטעם עובר. הדיון השני הוא לגבי מליחה. לגבי מליחה שמואל אמר שמליח כרותח וכבוש כמבושל. כלומר כשעושים כבישה של אוכל במים מבחינה הלכתית זה נחשב כמו בישול, וכשעושים מליחה מבחינה הלכתית זה נחשב כמו צליה. עכשיו ממילא לפי זה אם נצלה את הירך עם גיד הנשה שלו, אז כמו שאמרנו מקודם שבצליה בשר מותר כי אין מעבר של טעם, אז גם במליחה הבשר צריך להיות מותר, וכך באמת אומר רב אחא בר רב אשי ורב אשי שזה מותר, אבל רבינה אומר שזה אסור, ובאמת מקשים עליו שזה אמור להיות כמו צליה, והרי בצליה זה מותר, ובאמת הגמרא נשארת לגביו בקשיה. זה הביא אותנו בערך לשליש העליון של עמוד ב' למילה קשיה, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור. אמרנו שמעבר הטעם זה דווקא בבישול, אבל בצליה ובמליחה זה לא עובר. החלק השני של השיעור כאמור זה לברר איך בודקים כמה טעם עבר, כלומר שאם הטעם לא מורגש זה יהיה מותר. לגבי זה נחלק את הדיון לשני שלבים. בשלב הראשון נברר מה השיטות השונות לבדוק אם יש טעם, בשלב השני נראה דיונים על כל אחת משיטות הבדיקה. אז השלב הראשון כאמור זה מה שיטות הבדיקה, בשביל זה נראה קטע קצר מהשורה האחרונה בעמוד א' ועד השורה החמישית בעמוד ב' ונראה את המשנה. אז בסוף עמוד א' רבא עושה לנו סדר ואומר שיש שלוש שיטות לבדוק, בטעם, בכפילה ובשישים. מה הכוונה? אז בטעם זה השיטה הכי טובה, פשוט לטעום ולבדוק אם זה מורגש. הבעיה היא שכמובן שאם זה מורגש אז אתה עובר על איסור, אז אתה לא יכול לבדוק. אז מתי בכל זאת אפשר להשתמש בזה? בתערובת של שני דברים מותרים שרק לך אסור לטעום. למשל, אם יש תערובת של תרומה עם חולין, אז תביא לכהן והוא יטעם. זאת השיטה הראשונה, כאמור, רק ששני הדברים מותרים למישהו. השיטה השנייה זה כשיש איסור ואי אפשר להביא ליהודי לטעום, אז אומר רבא שאפשר להביא לגוי, כאן זה נקרא כפילה, כלומר טבח גוי, שהוא יטעם. יש מחלוקת בראשונים האם הוא חייב להיות טבח, האם צריך שהוא יהיה מסיח לפי תומו, בכל אופן אנחנו סומכים על גוי ואפשר להביא לו לטעום. זאת השיטה השנייה לטעום. עכשיו, שתי השיטות האלו עובדות רק כשמדובר בשני מינים שונים, כך שאפשר להבחין בטעם של האיסור. אבל אם מדובר בשני דברים מאותו מין, כלומר שני חתיכות בשר למשל, כך שאי אפשר להבחין בטעם, או שאין לו כהן או אין לו גוי להביא לו לטעום, אז יש את השיטה השלישית שזה ביטול ב-60. כלומר, ברגע שיש פי 60 מהאיסור, אני יודע שאין איזה טעם וזה מותר. עד כאן שלוש השיטות של רבא, רק נשים לב בסוגריים שהשיטה האחרונה של הביטול ב-60 זה כמובן רק בהנחה שאני יודע כמה איסור יש פה בתערובת. לעומת זאת, שתי השיטות הראשונות של הלטעום זה גם אם אני לא יודע, אני פשוט טועם ובודק. עכשיו, אחרי שלוש השיטות האלה, נחזור אחורה למשנה ונראה שיטה נוספת שגם היא דווקא כשמדובר שאני יודע כמה איסור היה פה. השיטה שהמשנה נותנת כשאי אפשר לבדוק אם מדובר באיסור זה לבדוק את אותם כמויות במאכל אחר, כלומר לקחת מאכל אחד שהוא יהיה בכמות של האיסור ומאכל אחר שהוא יהיה בכמות של היתר ולבדוק האם מרגישים את המאכל הראשון. אם מרגישים, אז אומר שיש טעם וזה אסור, ואם לא, אז זה מותר. זאת השיטה במשנה. עכשיו בסוגריים להעיר שעולה השאלה למה צריך גם את השיטה של המשנה וגם את השיטה של 60. אז רש"י בעמוד ב' בדיבור המתחיל משערינן אומר שבאמת היו שני שלבים בתקנה. בהתחלה היו עושים לפי המשנה, אחר כך תקנו את התקנה של 60 ועברו לשיטה הזאת. בכל אופן, אלה ארבע השיטות שהכרנו: או שאתה מביא ליהודי אחר לטעום שלא מותר, או לגוי לטעום, או ב-60, או שאתה עושה כאילו שזה מאכל אחר. ובזה סיימנו את השלב הראשון של הדיון, הכרנו את ארבע השיטות. עכשיו השלב השני זה שאנחנו נראה דיונים על השיטות. השיטה הראשונה, שהיא הכי פשוטה, פשוט לטעום, לא נדבר, לכן נדבר על גוי 60 ולעשות כאילו שזה מאכל אחר. אז נתחיל בדיון על גוי, לגבי זה נראה רק שתי הערות קצרות, זה מתחיל באמצע עמוד א' עד סוף העמוד. הערה ראשונה זה שנזכיר שמקודם בחלק הראשון של השיעור הזכרנו מאמר של רבי יוחנן שאמר שמותר לאכול בשר שצלו אותו עם החלב, ושאלנו איך זה יכול להיות, הרי החלב מפעפע, זה אמור לאסור את הבשר. על זה ענינו שלוש תשובות. התשובה האחרונה הייתה שבאמת רבי יוחנן בכלל לא אמר את זה, אלו אמר משהו אחר לגמרי. על מה הוא דיבר? אז מקודם אמרנו שנחכה עם זה להמשך, עכשיו הגיע אותו המשך. מה הוא אמר? הוא אמר את מה שאמרנו עכשיו לגבי גוי, כלומר שכשיש תערובת של איסור אפשר להביא לכפילה שיתאם. עכשיו בסוגריים, איך יכול להיות שהם כל כך התבלבלו במה הוא אמר? אז כנראה שהבלבול היה מהמילה קולף וכפילה. כלומר, בגרסה הראשונה הבנו שהוא אמר שהוא קולף את הבשר עד המקום של הגיד, בגרסה השנייה הוא לא אמר קולף, אלא הוא אמר כפילה, וזה היה המקור של הבלבול. בכל אופן, זאת הערה ראשונה על הבדיקה על ידי גוי. הערה שנייה זה שאחרי שרב השמע שאפשר לבדוק על ידי גוי, הוא אמר שעכשיו מובנת לו ברייתא אחרת. באותה ברייתא כתוב שאם אדם בישל בסיר בשר או תרומה, ואחר כך הוא בישל באותו סיר חלב וחולין, אז אומרת הברייתא שזה אוסר בנותן טעם. עכשיו רבא תמיד תהה איך אפשר לבדוק את זה. מילא את המקרה של תרומה נביא לכהן שאיתם, אבל איך אפשר לבדוק את האיסור? אז עכשיו הוא הבין שבודקים על ידי כפילה. עד כאן הערה שנייה על הנושא של גוי. בזה סיימנו את הדיון לגבי גוי, וגם סיימנו את כל עמוד א' ועד השליש העליון של עמוד ב'. עכשיו אנחנו עוברים לדיון השני, כלומר הדיון על השיטה של המשנה של בדיקה על ידי מאכלים אחרים. בשביל זה נדלג כמה שורות עד אמצע עמוד ב'. הנושא של הדיון כאן זה באיזה מאכל בודקים. אז במשנה כתוב שבודקים את זה על ידי בשר בלפת, אבל אומר רבי יוחנן שזה דווקא לגבי גיד הנשה, אבל לגבי שאר איסורי התורה מחמירים יותר, כי אנחנו חוששים שיש להם יותר טעם, ולכן בודקים את זה על ידי דברים שעושים יותר טעם, וזה בצל או כפלות. עכשיו שואלת על זה הגמרא, אם אתה כבר רוצה להחמיר, אז אולי נחמיר יותר, ונעשה כאילו שזה היה פלפל, שזה עוד יותר מורגש. עונה הגמרא, כי פשוט באמת אין איסורים שנותנים יותר טעם מאשר בצל או כפלות, לכן משתמשים בהם, כי הם הדבר הכי חמור שאנחנו מכירים באיסורים. עכשיו רק בסוגריים נעיר שכנראה מדובר כאן על איסורים של בשר, אבל אם יש לך פלפל שנפל לתוך תבשיל והפלפל הזה הוא עורלה, אז כמובן שלא תבדוק לפי בצל, אלא תבדוק לפי פלפל. מה שאמרנו זה כנראה בבשר. עד כאן הדיון על הבדיקה במאכל אחר, ועכשיו נעבור לדיון על השיטה השלישית, וזה ביטול בשישים. לגבי מה נכלל באותם שישים, נראה שני דיונים, אחד בשליש העליון של עמוד ב' ואחד בשליש התחתון. אז הדבר הראשון זה שאומר רבי חנינה שכשבודקים האם יש פי 60 היתר מאשר איסור, להיתר אנחנו מכניסים את הכל, גם את הרוטב, גם את החתיכות המותרות כמובן, גם את הכיפה, שזה חתיכות בשר קטנות או תבלינים שצפים למעלה ושם קצת מתקשים על שולי הדפנות, גם זה נחשב בהיתר, ואפילו מחשיבים את הקדרה. מה הכוונה שמחשיבים את הקדרה? אז יש שתי שיטות. שיטה אחת, הכוונה היא ממש לקדרה עצמה, כלומר לדפנות ולבסיס של הסיר, גם זה נחשב חלק מההיתר. שיטה שנייה אומרת שהקדרה, כיוון שהיא לא חלק מהמאכל, לא יכולה לבטל את האיסור, אבל מה שהקדרה כבר בלעה מההיתר, זה כן יכול להצטרף. למשל, אם אני יודע שכשהתחלתי לבשל, היה בסיר הזה 60 ליטר של תבשיל מותר, אחר כך, אחרי שעה של בישול, נפל לשם ליטר אחד של איסור, אבל עכשיו כשאני בודק, אני רואה שעדיין בסך הכל יש לי רק 60 ליטר, ולא 61, כלומר שליטר שלם של איסור נבלע בתוך הדפנות. אז אומר רבי חנינה שאני יכול להחשיב את אותו ליטר שגם הוא בולע חלק מהאיסור, ולכן גם הוא יכול להצטרף לבטל את האיסור. אלה שתי השיטות למה רבי חנינה התכוון כשהוא אמר שהקדרה מצטרפת. עכשיו בשביל להשלים את הנקודה הזאת נקפוץ לרגע ממש לאמצע צדיק ח' עמוד א' למילים ההוא כזיתה, ששם אנחנו רואים שזה באמת מחלוקת, כי הגמרא שמספרת שרב אשי רצה לנהוג כמו רבי חנינה ולהחשיב גם את מה שהקדרה בלעה על השישים, אבל אמרו לו רבנן שזה לא נכון, כי כמו שהקדרה בלעה מההתר היא גם בלעה מהאיסור באותם אחוזים, ממילא לדעתם צריך להתייחס לתערובת איך שהיא עכשיו ולא איך שהיא הייתה. אמנם נעיר על זה שאם מדובר כמו שתארנו מקודם שההתר התבשל הרבה זמן והאיסור רק עכשיו נפל ומיד עצרנו את הבישול, אז משמע שגם לפי דעתם אפשר להתייחס למה שהקדרה בלעה. עד כאן הדיון הראשון על מה מצטרף לשישים, ואנחנו חוזרים עכשיו לשליש התחתון של צדיק זין עמוד ב' ונראה את הדיון השני והאחרון להיום. בדיון הזה אומר רב נחמן שכשאנחנו בודקים האם יש פי שישים, אנחנו לא כוללים את האיסור עצמו, כלומר בדוגמה הקודמת אנחנו צריכים שיהיה חוץ מהליטר של האיסור 60 ליטר של היתר. זאת האמירה העיקרית של רב נחמן לגבינו, ובזה בעצם סיימנו להיום את הדיון לגבי שישים. אמרנו על זה שתי הערות, שמצד אחד מצרפים את הכל, גם את הכיפה ואת הקדרה, מצד שני האיסור עצמו לא מצטרף ל-60. עכשיו לסיום בסוגריים נראה שלושה דיונים על הדוגמאות שרב נחמן הביא. אז כשרב נחמן הביא דוגמאות, הוא אמר שני דברים מעניינים. דבר אחד זה שאת האיסור הוא הדגים מביצים, כלומר ביצה אסורה שהתערבה עם ביצים מותרות, אז כשבודקים האם יש פי 60, לא מכללים את הביצה האסורה, אלא צריך 60 ביצים מותרות. זה דבר אחד, על זה נדבר עוד מעט. דבר נוסף שהוא אמר זה שהוא הגביל את הכלל שלו שהאיסור עצמו לא נחשב, הוא אמר שזה נכון בכל האיסורים חוץ מכחל. אז עכשיו נדבר דיון קצר על הכחל ועוד שני דיונים קצרים על הביצים ובזה נסיים. אז מה זה כחל? כחל זה הדדים של הבהמה, בתוך הדדים יש חלב. מדאורייתא חלב הזה לא אסור עם בשר, כי לא הוציאו אותו כשהבהמה הייתה חיה, אבל מדרבנן יש איסור לבשל אותו עם בשר, לכן המשנה בקופתת עמוד א' אומרת שצריך לחתוך את הכחל ולזחות משם את החלב החוצה לפני שהוא מבשל. הנושא שלנו זה כשהוא לא חתך את זה והוא בישל את זה בתבשיל בשרי, כך שבתבשיל הזה עכשיו יש חלב של כחל, אז אם יש בתבשיל פי 60 מהכחל, אז זה מותר. עכשיו על זה אמר רב נחמן שכשבודקים האם יש בבשר פי 60 מהכחל, אז גם הבשר של הכחל עצמו מצטרף. למה? כי הכחל עצמו אין בו איסור. מה שאסור זה החלב שבתוכו. ממילא, הבשר של הכחל יכול להצטרף לשאר הבשר בשביל לבטל את אותו חלב. זה מה שאמר רב נחמן. על זה נעיר הערה של רבי יצחק בריד הרב משרשיה, נקשה על זה, נתרץ, ואז נעבור לנושא של הביצים. מה שרבי יצחק אמר, שממבט ראשון גם סותר את הכלל של רב נחמן, אומר רבי יצחק בריד הרב משרשיה, שלמרות שעכשיו אמרנו שהבשר של הכחל מצטרף לבטל את החלב שבתוכו, בכל זאת הכחל עצמו כאיבר עדיין נשאר אסור, ולא רק שהוא אסור עצמו באכילה, אלא גם הוא ייפול לתבשיל אחר, הוא יאסור אותו כמו שאיסור נופל בתבשיל. עכשיו לכאורה כאמור, זה סותר את מה שהבנו ברב נחמן, כי הרי ברב נחמן הבנו שיש נתק בין הבשר של הכחל לבין החלב שבתוכו, ולכן גם הבשר מצטרף עם שאר הבשר בתבשיל לבטל את אותו חלב, וממילא אין שום סיבה שהבשר עצמו יהיה עדיין אסור, כי הרי אין הבדל בינו לבין שאר הבשר בתבשיל שהצליח לבטל את החלב. לעומת זאת, רב יצחק כאמור אמר שבכל זאת בבשר של הכחל יש בו מעמד מיוחד, שמצד אחד הוא מצטרף לבטל את החלב שבתוכו, מצד שני הוא עצמו נהיה אסור. מה הסברה? אז אפשר לומר שזאת בעצם השאלה שהגמרא תשאל עוד רגע, אבל לפני זה הגמרא רק מבהירה נקודה אחת שהיא עוזרת לשאלה, וזה שאומר רב אשי שכשאנחנו בודקים כמה בשר יש יש. כנגד החלב, אנחנו מניחים שהכמות של החלב זה כמו הגודל של כל הכחל. למה? כי אנחנו לא יודעים כמה חלב יצא, אז מניחים לחומרה שהכל יצא. עכשיו, ממילא, זה מחזק את השאלה ששאלנו עכשיו, שזה עוד פעם מראה שאנחנו מתייחסים לבשר של הכחל כמו כל בשר אחר בתבשיל, והחלב יכול כולו לצאת ממנו חופשי ולהתערבב בכל התבשיל, וממילא עוד פעם אין סיבה שנאמר שהבשר של הכחל אסור יותר משאר הבשר בתבשיל. זאת השאלה של הגמרא, ועונה הגמרא, אתה צודק, באמת בסוף הבישול הכחל אמור להיות מותר, כי הרי החלב כבר בוטל. אבל כיוון שבתחילת הבישול החלב עוד לא יצא לגמרי מהכחל, וכבר התחלנו לבשל, אז באותו שלב עוד לא היה בכחל מספיק בשביל לבטל את החלב, וממילא הכחל עצמו כבר נהיה אסור. עכשיו נכון שבסוף כבר כל החלב יצא, ואז הכחל יחד עם שאר הבשר ביטלו את החלב, אבל כיוון שבהתחלה כבר הגדרנו את הכחל כאסור מדרבנן, אז זה לא משתנה, זה כבר הוגדר כחתיכה דנבלה, וממילא אפילו שבסוף החלב בוטל, הכחל עדיין אסור, ולכן גם הוא אסור, וגם הוא ייפול לתבשיל אחר, הוא יאסור גם שם. עד כאן הדיון הראשון בסוגריים לגבי הכחל, עכשיו נראה עוד שני דיונים קצרים לגבי הביצים ובזה נסיים. כאמור, רב נחמן מקודם הביא דוגמה שצריך פי 60 לא כולל את האיסור עצמו מ-60 ביצים מותרות כנגד ביצה אחת אסורה. עכשיו בדוגמה הזאת רב נחמן מניח שכשמבשלים ביצים אז יוצא מהם טעם, וממילא בשביל לבטל ביצה אסורה צריך פי 60. על זה מקשה הגמרא מפתגם עממי שהיו אומרים שבמים שמבשלים ביצים אין טעם, כי הביצים לא מוציאות טעם למים, אז זה קשה לרב נחמן שניח שהביצים כן מוציאות טעם. עכשיו הקושייה הזאת קשה לא רק על רב נחמן אלא גם על ברייתא מפורשת, שגם היא אומרת שכשיש תערובת של ביצים מותרות ואסורות אז זה אוסר ונותן טעם, ואילו לפי הפתגם כאמור לא אמור לעבור שום טעם ואין שום בעיה. זאת הקושייה, ועל שתי הקושיות גם על רב נחמן וגם על אותה ברייתא עונה הגמרא בצורה דומה, וזה שבהם מדובר שבביצה כבר התחיל להתפתח אפרוח, וממילא הביצה כבר נחשבת בשר, ואז אפילו שעדיין יש לה קליפה קשה מסביב, בכל זאת הטעם כן יוצא, ולכן זה אוסר ונותן טעם. זה התירוץ, ואם זה באמת נשאר, אבל רק נעשה ברור קטן האם התירוץ הזה מסתדר בברייתא. למה שזה לא יסתדר? כי באמת בברייתא הזאת יש רישא וסייפא. ברישא כאמור מדובר על ביצים אסורות שהתערבו עם ביצים מותרות שמוסרים בנותן טעם. בסייפא מדובר על מקרה דומה, רק שהפעם הודגש שהביצה אסורה, אסורה כי כבר יש בה אפרוח. אז ממילא, כיוון שבסייפא כבר מדובר במקרה של האפרוח, לכאורה ברישא מדובר גם בלי אפרוח. אז הנה אנחנו רואים שגם בלי אפרוח יש טעם. אז לכאורה בברייתא ההסבר הזה לא מסתדר. אבל אומרת הגמרא שזה לא נורא, אני עדיין יכול לומר שגם הרישא מדברת עם אפרוח, והסייפה זה רק פירושי כמפרש, כלומר הסייפה באה לפרש את הרישא שמדובר פה עם אפרוח. אז בינתיים הכל בסדר, אמרנו שיכול להיות שגם ברישא יש אפרוח, וזה לא סותר את הסייפה, ועכשיו הגמרא רוצה לחזק את ההסבר הזה בברייתא עוד יותר, והיא אומרת שעד רבה, זה ההסבר היחיד שיכול להתקבל בברייתא, שגם ברישא יש אפרוח. כי הרי אם נאמר שברישא אין אפרוח, ובכל זאת הביצה האסורה אוסרת בנותן טעם, אז כל שכן שאם יש אפרוח זה אוסר בנותן טעם, אז למה צריך את הסייפה? זה קל וחומר מהרישא, אלא יותר מובן כמו שכבר אמרנו, שבאמת גם הרישא וגם הסייפה מדברים עם אפרוח. זה הניסיון להכריח שבאמת הברייתא היא כמו התירוץ שאמרנו, שבאמת גם ברישא יש אפרוח, אבל את הראיה הזאת הגמרא דוחה, והיא אומרת, יכול להיות שאתה צודק שבאמת גם ברישא יש אפרוח, אבל אל תגיד לי שזה מוכרח, כלומר עדיין אפשר להבין את הברייתא גם כפשוטה, ולומר שברישא אין אפרוח ובסייפה יש, ומה שאמרנו שאם ברישא אין אפרוח ובסייפה יש, אז מי צריך את הסייפה? זה קל וחומר מהרישא, זה לא נכון, כי אפשר לומר שצריך גם את הסייפה בשביל ללמד אותנו שבסייפה שכתוב שיש אפרוח, רק שם יש אפרוח, אבל ברישא אין אפרוח, ובכל זאת זה אוסר אם יש טעם. כלומר, לסיכום, אם לא היה לנו את הפתגם שביצים בלי אפרוח לא מוציאים טעם בבישול, היינו יכולים לפרש את הברייתא לשני הכיוונים, כלומר, או שהרישא היא גם עם אפרוח, או שהיא בלי אפרוח. עכשיו, שיש לנו את הפתגם שהם לא מוציאים טעם, אז אנחנו מפרשים גם את הרישא של הברייתא הזאת, וגם את דברי רב נחמן, שהביא דוגמה מביצים, שמדובר דווקא בביצים שיש בהם אפרוח, אבל אם אין בהם אפרוח, אז באמת הם לא מוציאים טעם. עד כאן הדיון הראשון על הביצים, זה מביא אותנו כמעט לאמצע צדיק ח' עמוד א', עכשיו נקפוץ לרגע בערך לשליש התחתון של אותו עמוד ונראה את הדיון השני על ביצים. כאן הגמרא מביאה אפשרות שאומנם בשאר האיסורים מספיק פי 60, אבל אולי בביצים צריך פי 61. למה? מסבירים הראשונים שכיוון שלא כל הביצים בדיוק באותו גודל, אז אם פשוט נספור 60 ביצים, יכול להיות שלא באמת יהיה לנו פי 60 בנפח, לכן ליתר ביטחון נעשה 61. אז האם אומרים כך או לא? אז בהתחלה הגמרא מביאה את רב שמן בר אבא שאמר בשם שורה של המוראים, ובסוף בשם רבי יעקב שלא צריך, אבל רבי זייר אמר לו שמוראים אחרים התלבטו בזה, ובסוף הגמרא מביאה איתמר של רבי חלבו בשם רבונה שבאמת כן צריך, אבל כאמור זה דווקא בדברים כמו ביצים שיכול להיות שיש להם גדלים שונים, אבל מבחינה עקרונית מספיק פי 60. עד כאן שלושת הדיונים בסוגריים על כחל ועל ביצים, שזה היה על מה שרב נחמן אמר שלא מכללים את האיסור עצמו בשישים. בזה סיימנו את הדיונים להיום על שישים, הגענו לשמונה שורות מתחתית צדיק ח' עמוד א', עם דילוק קטן של חמש שורות באמצע עמוד, מאה מילים ההוא פלגה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום.
התחלנו היום לדבר על דיני תערובות, חילקנו במשנה בין תערובת של ממשות לבין טעם, והתמקדנו היום בטעם. בחלק הראשון של השיעור דיברנו על מתי הטעם עובר, אמרנו שהוא עובר דווקא בבישול ולא בצליה, וממילא גם לא במליחה. בחלק השני של השיעור דיברנו על איך בודקים האם יש טעם, וראינו את שלושת השיטות של רבה, שזה בדיקה על ידי יהודי, למשל בתרומה וחולין, בדיקה על ידי כפילה, כלומר נחתום גוי, כשאי אפשר לבדוק על ידי יהודי, למשל כשזה איסור, וכשאין לי כהן ואין לי גוי, או כשמדובר באותו מין, ואז מלא גם אי אפשר להבחין בטעם, אז עושים ביטול בשישים. אלה השיטות של רבה. במשנה ראינו עוד שיטה יותר קדומה לפי רשי, וזה שעושים כאילו שזה מאכל אחר, ובודקים האם בו הטעם מורגש. אז אלה היו ארבע השיטות. השיטה הראשונה היא ברורה, ולכן שמנו אותה בצד, ואחרי זה ראינו דיונים על כל אחת משלושת השיטות, כלומר, גוי, בדיקה על ידי מאכל אחר, ושישים. לגבי גוי, רק הערנו שלפי זה רבה הבין ברייטה, שאומרת שאם בישלתי בסיר בשר, ואחרי זה חלב, אני צריך לבדוק האם הבשר נותן טעם, אז הוא אומר, אפשר לבדוק את זה על ידי גוי. לגבי בדיקה על ידי מאכל אחר, אמרנו איזה מאכל בודקים, אז במשנה ראינו שבודקים כבשר בלפת, אבל רבי יוחנן אמר שזה דווקא בגיד, אבל בשאר האיסורים מחמירים ובודקים על ידי בצל או כפלות, כי ההנחה היא שאין איסור, לפחות לא בבשר, שנותן יותר טעם מהם. זה היה הדיון לגבי בדיקה על ידי מאכל אחר. אחר כך, לגבי 60, ראינו שני דיונים, מה נכלל באותם 60, אז מצד אחד הרוטב, החתיכות המותרות, הכיפה וגם הקדרה נכללים ב-60, ראינו שתי שיטות, מה זה הקדרה, או שהכוונה היא לקדרה עצמה, או שלא מקלים עד כדי כך, אלא הכוונה היא למה שהקדרה כבר הספיקה לבלוע מהאתר.
אחר כך בצדיק ח' עמוד א' ראינו שרבנן חולקים כי כמו שהיא בלה מהאתר, היא בלה גם מהאיסור.
דיון שני, רב נחמן אמר מה לא כלול ב-60 וזה האיסור עצמו, שאותו כמובן לא כוללים ב-60.
עכשיו בסוגריים על הדוגמאות שהוא הביא, היו לנו עוד שלושה דיונים. דבר אחד
זה שרב נחמן אמר שבכחל זה לא כך, אלא הכחל עצמו כן כלול ב-60, כי הבשר של הכחל אין בו שום איסור, אלא רק החלב שבתוכו. עכשיו על זה בא רבי יצחק ברד רב משרשיה ואמר שלמרות זאת, הכחל עצמו עדיין נשאר אסור, ואפילו יאסור תבשיל אחר אם הוא ייפול בתוכו, ובסוף הגמרא הסבירה שזה בגלל שבהתחלת הבישול הגדרנו אותו כאיסור, זה נקרא חתיכה דנבלה, אז כבר לא הופכים אותו למותר, אלא הוא נשאר אסור. זה דיון אחד בסוגריים לגבי הכחל. דיון שני זה לגבי הדוגמה שרב נחמן הביא מביצים, שהוא אמר שגם בביצים, ביצה אחת אסורה, צריכה 60 ביצים מותרות בשביל לבטל אותה. הגמרא שאלה על זה, וגם על ברייטה שאומרת דבר דומה, הרי יש פתגם שאומר שהמים שבו מבשלים ביצים אין בהם טעם, כלומר הביצים לא מוציאות טעם. עונה הגמרא שזה נכון בביצה שעוד לא התחיל להתפתח באפרוח, אבל ביצה שכבר יש באפרוח, אז הוא נחשב כמו בשר, ואז הוא כן נותן טעם, אפילו שהוא עדיין בקליפה. אמרנו שבברייטה זה לכאורה לא כל כך מסתדר, כי בסייפה הברייטה עצמה מדברת על אפרוח, אבל ענינו פירוש כמפרש, ולסיום ראינו בצדיק ח' למטה, שבאמת עקרונית בביצים מספיק פי 60, אבל כיוון שהביצים לא כולם באותו גודל, אז רבון אומר שליתר ביטחון נעשה פי 61, כל הטוב.